כתוב במשנה, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? ולא במאמר אחד יכול להיברות. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. יש כאן קושייה ותירוץ במשנה. כתוב, זה כתוב בתורה, כתובים שם עשרה מאמרות. זאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת, תשע פעמים ויומר, ובראשית נמי מאמר הוא. כמו שהגמרא אומרת, בראשית זה גם מאמר, כדכתיב בדבר השם שמיים נעשה. אז המשנה שואלת, וזה גם בנוסח מוזר, ומה תלמוד לומר? והלא במאמר אחד יכול להיברות. זאת אומרת, הקושי הוא לא כאילו שואלים על הקדוש ברוך הוא, למה הוא צריך היה עשרה מאמרות לברוא את העולם? הוא יכול היה לברוא את העולם במאמר אחד. הקושי הוא מה תלמוד לומר. זאת אומרת, מה מלמדים אותנו בזה שזה נברא בעשרה מאמרות? פירוש הדבר שהעובדה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, העובדה הזאת היא תורה. זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו משהו. מלמדים אותנו שהבריאה צריכה הייתה להיברא בעשרה מאמרות. הקושי, על זה שואלת המשנה, הוא מה תלמוד לומר? כלומר, זאת שאלה על ה... מה התורה שבזה? התורה מלמדת אותנו שהבריאה נבראה בעשרה מאמרות. אז אם לא היה אפשר אחרת, זאת אומרת, אם זה היה דבר מוכרח, אז ככה זה, זאת העובדה. אבל במאמר אחד זה גם יכול היה להיברות. אז הקושייה, הקושי הוא לא על בורא העולם, למה הוא בחר לברוא בעשרה מאמרות. למה הוא רצה? זאת קושייה לא לגיטימית. זאת אומרת, לא שואלים קושיות כאלה. אנחנו לא מעמידים קושיות על בורא העולם, למה? כמו שלא שואלים למה הוא ברא עולם כזה ולא עולם אחר. אלא הקושי הוא מה מלמדים אותנו בזה שהבריאה נבראה בעשרה מאמרות. על זה באה התשובה, להיפרע מן הרשעים, זה הלימוד שמלמדים אותנו, להיפרע מן הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים. והדברים כמו שהם, כמו שזה כתוב לפנינו, אז הדברים סתומים וחתומים. במה צריך להיפרע מן הרשעים בגלל העובדה שהבריאה נבראה בעשרה מאמרות יותר מאשר אילו הבריאה הייתה נבראת במאמר אחד? מה פשר הדברים? זאת אומרת, קודם כל, פשר הקושייה, מה תלמוד לומר? מה התורה מלמדת אותנו בזה שזה נברא, שהבריאה נבראה בעשרה מאמרות? זה לא מובן. שנית, התירוץ לא מובן. התשובה לא מובנת. להיפרע מן הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים. אז לכן באו, לכן התורה מגלה עשרה מאמרות כדי ליתן שכר לצדיקים או להיפרע מן הרשעים. מה זאת אומרת?
כיוון שאנחנו, זה בדרך הטבע, אנחנו נמצאים הרי בשורשי הדברים. אז צריכים להשתדל להבין. הנושא זה נושא עיקרי, נושא שורשי, כמו שמובן מאליו. אז צריך להשתדל מאוד להבין את יסוד הדבר. ננסה. הפסוקים הראשונים בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, פסוק ראשון. הפסוק השני, והארץ הייתה תור ובור וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז כבר אומר הרמב"ן, הרמב"ן הרי מעריך בזה מיד בתחילה, והרמב"ן מפרש כך, הוא אומר שמתחילה נברא החומר, והחומר בעצמו הוא חסר כל צורה שהיא. חומר נקי, חומר בלבד, אך ורק חומר. וזה דבר שאי אפשר לומר עליו שום דבר, אי אפשר ל... דבר שאי אפשר בשום פנים ואופן לתפוס אותו. כל תפיסה שאנחנו תופסים היא חלה רק על הצורה. העין תופסת צורה מסוימת. הדבר הוא או עגול או מרובע או משולש או כך או כך או כך, אחד מהצורות. אבל אם לא חלה שום צורה על הדבר, אז הדבר בכלל לא נתפס. אין בדבר הזה שום תפיסה. סדר בריאת העולם היה שכך ברא כביכול בורא העולם. מתחילה הוא ברא את החומר, והחומר הוא כמו שהוא. חומר בלבד, חסר צורה לחלוטין. והרמב"ן בעצמו אומר שהדבר הזה הוא מה שנקרא ליוונים היולי. זה דברי הרמב"ן. זאת אומרת, חומר שהוא ראוי לקבל צורות, אבל הוא כשלעצמו אין לו שום צורה. אין לו שום צורה פירוש שהוא בלתי נתפס לחלוטין. אין שום חוש ושום... אין לאדם שום כישרון לתפוס אותו. שום דבר אין בנו שמסוגל לתפוס חומר בלי צורה. זה תוהו. ובוהו. אז כאן זה התחלת כאילו שורש הצורות. כלומר, האפשרות שתחול צורה על החומר הזה, זאת בריאה נוספת. ואחר כך ויומר אלוקים יהי אור, ואחר כך כל המאמרות כולם, אז הם תקנו את החומר. כל המאמרות כולם הייתה צורה, החומר כולו נברא במאמר בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, דהיינו חומר הארץ וחומר השמיים. אבל הדברים, כשהם נבראו, הם היו חסרי צורה לגמרי, בהחלט חסרי צורה. בלתי נתפסים. בבוהו, זאת אפשרות שאפשר יהיה לעצב לצור איזו צורה שהיא. ואחר כך כל המאמרות כולם, כל התשעה ויומר הם כולם עיצוב. מתן צורה באותו חומר. אז בחומר השמיים היה שמש, ירח, כוכבים, אלה הם חומרי השמיים. ובחומרי הארץ, אז זה כל מה שנברא. כל מה שנברא. לשם מה זה נחוץ? אנחנו נשאל בלשון המשנה, מה תלמוד לומר? זאת אומרת, איזה גדרי תורה יש בידיעה הזאת? אין במציאות. בתורה דבר שאין ממנו משהו למעשה. אין במציאות מילה אחת בתורה שלא יוצאת ממנה מצווה. זה דבר מפורש, זה מפורש ככה, בלשון הזאת זה מפורש בדברי הגרא, וכך גם בעצם מפורש בדברי חזר. אבל בלשון הזאת זה מפורש בדברי הגרא. כל מילה ומילה בתורה יש ממנה מצווה. כל מילה ומילה נקראת תורה, כלומר היא מורה לנו מה לעשות. עשה כך, אל תעשה כך. זה נקרא תורה. איזה גדרי תורה יש בהבחנות האלה שהדברים נבראו בצורה כזו? מה גדר תורה בדבר הזה? התורה לא מלמדת אותנו, לעולם התורה לא מלמדת אותנו דברים באלמה, דברים ב... דברים במופשט. מה, איפה, באיזו נקודה, אז הדברים האלה הם גדר של תורה? מה זה מלמד אותנו? מה זה מורה לנו הלכה למעשה? מה המצווה שיוצאת מתוך התורה הזו? הדין הוא שמי שלומד שלא על מנת לעשות, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, ולא יצא לאוויר העולם. כשאנחנו לומדים את דברי הרמב"ן האלה, אנחנו לומדים על פיהם את הפסוק השני בתורה. אז מהו על מנת לעשות מתוך הפסוק הזה? איפה הלומד על מנת לעשות? מה זה מורה לנו? מה זה מלמד אותנו? מה זה אומר לנו? נכון, אמת. אבל מה ההלכה למעשה מזה? מה המצווה שיוצאת מזה? ננסה להבין. על הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וגומר, אז כתוב על זה במדרש, מדרש מפורסם. רבי שמעון בן לקיש פתר קריה בגלויות, והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל, שנאמר, ראיתי את הארץ והנה תוהו. ובוהו, זו גלות מדי, ויבהילו להביא את המן. וחושך זו גלות יוון וכולו. על פני תהום זו גלות ממלכת הרשעה או ממלכת הרשעה, שאין להם חקר כמו התהום. מה התהום הזה אין לו חקר? אף הרשעים כן. ורוח אלוקים מרחפת, זו רוחו של מלך המשיח, כמה דעת אמר ונחה עליו רוח השם. באיזו זכות ממשמשת ובא, כלומר, רוחו של מלך המשיח, באיזו זכות היא ממשמשת ובא, מרחפת על פני המים, בזכות התשובה שנמשלה כמים, שנאמר שפחי כמים ליבך. עד כאן דברי המדרש. זאת אומרת, מלמדים אותנו בפסוק השני, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום וגומר, אז מלמדים אותנו פה את הגלויות. את הגלויות שעתידות לבוא על ישראל בגלל מפני חטאינו גלינו מארצנו. זה דברים שיבואו אחר כך. מה זה עושה פה? מה זה עושה פה? פה, מיד בתחילת הבריאה, מלמדים אותנו את הדבר הזה. אז כבר הזכרנו פה את דברי המהר"ל, המהר"ל מדבר על זה בכמה מקומות, בעיקר בנר מצווה, מעריך בזה הרבה. יסוד דבריו זה כך, נגיד בתמצית. הבריאה באשר היא, כמו שהיא, היא נושאת בתוכה שתי אפשרויות. יש בבריאה בעצמה, יש בצד, בבריאה מצד עצמה, עצם קיומה של הבריאה. הבריאה קיימת כמציאות בפני עצמה. הרי לכך היא נבראה, היא נבראה להיות דבר נמצא בפני עצמו, כדבר בפני עצמו. כל דבר ודבר נברא, הבריאה בכללותה וכל דבר בבריאה. הם נבראו כמציאויות בפני עצמה. היות הדבר מציאות בפני עצמה, הדבר הזה עצמו נושא בתוכו צד של יציאה מהאמת, יציאה מנקודת העיקר, מנקודת המרכז. הרי האמת היא לא כך. האמת היא שהבריאה היא לא מציאות נפרדת, היא לא מציאות בפני עצמה. האמת היא שהבריאה בעצם אין לה שום קיום אחר, רק כדי לגלות את מה שרצה בורא העולם בבריאה. אבל הבריאה קיימת בכל זאת, הרי היא קיימת כמציאות בפני עצמה, כך היא נמצאת. אז כשמבינים אותה נכון, מבינים שכביכול בורא העולם מתגלה דרכה ומתכוון על ידי זה לגלות משהו. אבל עצם מציאות הבריאה, הבריאה כמו שהיא, באשר היא, כמו... אז היא נמצאת, היא נמצאת, היא קיימת. הקיום הזה בעצמו נושא בתוכו יציאה כאילו מרצונו ידבר. זאת אומרת, לעולם יש בבריאה צד שהוא יוצא, הוא חורג, הוא יוצא מנקודת המרכז. משום שהדברים קיימים, והם קיימים כדברים בפני עצמם. הם קיימים כך, הרי הם קיימים. אז המהר"ל מגלה שזהו הסוד שהבריאה, הגמרא אומרת שהעולם הזה, כי ב, כתוב בפסוק, כי בקה השם צור עולמים, בקה, ביות קי, השם צור עולמים. אז אומרת על זה הגמרא, מפורסם, הגמרא במלאכות, כתוב בגמרא שהעולם הזה נברא בהי, באות הי נברא העולם הזה. חזל אומרים את זה, גם רשי מביא. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, אז הפסוק נדרש בהיברעם, כאילו בהיברעם, בהיברעם, בהיברעם. אז מגלה המערב, פשר הדבר, זאת אומרת, העניין הבריאה בהי, זה כך, האות ה' היא אות כזאת שהיא מורכבת משני חלקים. יש בה דלת ויש בה עוד דלת ויוד, או יוד או וו. זה בשני אופנים. הבריאה נבריאה כך, שהיא נושאת בתוכה את שני הצדדים האלה. הדלת תמיד, עניינו של הדלת תמיד, זה האות דלת אומרת שני קווים, קו אחד לרוחב וקו אחד לאורך, וזה בא כשני קווים נפרדים. שני הקווים האלה עניינם כל הפריסה של כל העולם כולו. העולם כולו מתפשט, מתפרס לארבע קצוות, לארבע, מה שנקרא, כשאמרו ליעקב אבינו שמציאותך תתפשט, אז אומרים לו, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, לארבע הצדדים. זה נקרא פיזור, פיזור, פריסה לכל ארבעת הצדדים. האות דלת, שהיא גם במניין ארבע, אבל היא מראה את זה, היא מתפרסת לשני הכיוונים. דהיינו, פנים אחור, ימינה ושמאלה. מה שנקרא מזרח מערב, צפון דרום. כך, זאת הפריסה של האות דלת. כאן מונח הפיזור. כאן מונח שורש הפיזור שישנו בעולם.
כאן מונח שורש היציאה מנקודת המרכז שנמצאת בעולם. בנוסף לזה, אז האות ה' מורכבת גם מאות י' בתוך הטבע. יש כאן עוד משהו. האות ה' לא נשלמה, זה עוד ד'. אבל האות ה' מוסיפה כאן עוד נקודת מרכז, והנקודה הזאת היא נקודה שעל ידה, אז הדברים לא מתפשטים, מתפרסים ויוצאים מנקודת המרכז. אלא שכל הפריסה כולה קשורה לנקודת המרכז. זה עניינה של האות ה'. זאת אומרת, שהעולם הזה נברא עם התוכן הזה, שיש בו שתי אפשרויות. יש כאן אפשרות אחת, זאת אומרת, משיכה אחת החוצה. משיכה אחת לארבעת הרוחות, לארבעת הכיוונים. לקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. ארבע כנפות הארץ זה הכוונה שהדברים נידחים. הדברים פורשים, יוצאים מנקודת המרכז ומתפזרים על פני כל הרוחות, על פני כל הכיוונים. זה צד אחד, זה פן אחד של העולם, העולם הזה. בנפרד, חוץ מזה, יש עוד פן אחד בעולם, והוא בפני עצמו. זאת אומרת, אותה דלת היא קיימת לעצמה. אבל האות השלימה, האות ה', יש בה עוד משהו, שהוא כאילו דבר נוסף. זה היות שנמצאת שם, שם באמצע, זאת אומרת, בתוך האות, נמצאת האות יוד, והאות יוד הזאת היא פועלת שהיציאה לא תהיה יציאה וחריגה מנקודת המרכז, אלא שכל היציאה כולה, כל הפריסה כולה תהיה קשורה לנקודת המרכז. כשהגמרא אומרת, למה נברא העולם באות ה'? אומרת הגמרא משום שהאות ה' פתוחה מלמטה. כל מי שרוצה לצאת יצא. כל מי שרוצה ליפול, הדרך פתוחה בפניו. אבל יש לה פתח נוסף. זהו הפתח מלמעלה. הפתח שבין היוד לבין הגג. זאת אומרת הגמרא, ה' יש לה שני פתחים. פתח אחד שדרכו אפשר לצאת, ועוד פתח נוסף שדרכו אפשר לחזור. שואלת הגמרא, ולאיל בהי, שיכנסו באותו פתח שיצאו. אם ככה, העולם היה יכול להיברא בעוד חטא? אומרת הגמרא, לא מסתיימים. אי אפשר להיכנס באותו פתח אותו פתח שממנו נפלו, שם אי אפשר לחזור. לחזור צריך מפתח אחר. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת שבאות ה' יש בו שני עניינים. עניין אחד זה הפיזור, ועניין אחד זה הריכוז. זאת אומרת, הנקודה הזאת שהיא מחזיקה שכל הפיזור לא יתפזר ויצא מנקודת המרכז, זה יש באות ה'. אז נמצא, אבל זה הרי נפרד. זאת אומרת שהפיזור נמצא, אפשרות הפיזור נמצאת לעצמה, והנקודה הזאת שמחזיקה בתוכה, שהפיזור הזה לא יהיה פיזור מלא. הנקודה הזאת קיימת כדבר בפני עצמו. משני הדברים האלה מורכבת האות ה'. שני הדברים האלה, אז הם נמצאים גם בשני הפתחים. יש כאן פתח אחד של פיזור ופתח אחד של חזרה. אז כמובן, הפתח העליון זה לא פתח שנופלים דרכו. מהפתח ההוא לא נופלים. אבל הפתח התחתון זה פתח שדרכו אפשר ליפול. הפתח העליון זה הפתח השני. זהו הפתח שדרכו חוזרים. כלומר, הפתח העליון הוא פתח שהוא כנגד היוד שבה, והפתח התחתון הוא כנגד הדלת שבה. פתח אחד לפיזור ופתח אחד לחזרה לנקודת העיקר. זאת אומרת, העולם הזה כך הוא נברא. כך נברא העולם הזה. העולם הזה נברא עם שתי אפשרויות האלה. אפשרות אחת לצאת, להתפזר, לברוח, לפרוש כאילו מנקודת המרכז, מנקודת העיקר, מנקודת האמצע שהיא עצם הדבר. אבל נקודת עצם הדבר גם היא נמצאת. אבל היא נמצאת כאפשרות בפני עצמה. כך ששתי האפשרויות האלה קיימות. אז כל מי שנמצא בעולם הזה, ובורא העולם מדבר אליו ואומר לו כך, ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אם אתה רוצה, תבחר בזה. אתה רוצה, תבחר בזה. אבל אני אומר לך, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. שתי האפשרויות האלה נמצאות באותה אות שבה ברא כביכול בורא העולם את העולם הזה. זה פירוש הדברים כאן במדרש הזה. יש בארץ, אותה הארץ שנבראה, אז יש בה את ארבעת הקצוות האלה, את הפיזור, את התוהו, את הבוהו, את החושך ואת התהום. אלה הם ארבעת הקצוות. אבל יש בה גם עוד נקודה אחת. הנקודה הנוספת, היא נקראת רוחו של מלך המשיח. זאת אומרת, אותה נקודת עיקר, שתחזיר את כל העולם כולו בחזרה לנקודת העצם, לנקודת העיקר. כך מפרש המהר"ל, קצת אולי תוספת ביאור, אבל כך מפרש המהר"ל לדברי ה... בדברי המדרש האלה. והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, בפסוק הזה כתוב שיש בארץ את היסוד הזה, ואותה ארץ שנבראה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ, אותה ארץ שנבראה, יש בה את שני היסודות האלה. יש בה את הצד של תוהו בוהו וגומר, ויש בה את הצד של רוחו של מלך המשיח. שני הצדדים האלה נמצאים באותה בריאה, באותה ארץ. הארץ נושאת בתוכה את שני הדברים האלה ביחד. שוב, כשמדברים על חומר חסר צורה, אז הדברים ידועים, כבר הזכרנו את זה גם פה הרבה פעמים. כשמדברים על חומר חסר צורה, אז מדברים על חומר שמסוגל, מוכן, לקבל כל צורה אפשרית. הוא לא משועבד לשום צורה מסוימת. הדרגה של החלק הפנימי, החלק הרוחני שבאדם, אז היא מדורגת בנפש, רוח, נשמה. החלק התחתון של האדם נקרא נפש, בלשון חזל זה נקרא שיתופה דגופה. הנפש היא שותפה, כי הדם הוא הנפש. הנפש משתתפת עם הגוף. רוח זה החלק הנעלה יותר, הגבוה יותר, הוא נקרא רוח. הנשמה זה החלק העוד יותר גבוה, וזהו החלק שבו בן אדם קשור כביכול למעלה, לעליונים. בדברי חז"ל מבואר ששלושת הדרגות האלה, אז הם מה שנקרא בצורת אדם מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה היא העליונה שבאדם. זו החלק העליון, הנעלה ביותר, שבו בן אדם משיג את מה שלמעלה הימנו. דיבור, המחשבה היא חלק הנשמה, הדיבור הוא חלק הרוח, כמו שכתוב הרבה בכל מקום. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, או רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. יש הרבה פסוקים מעין אלה. הנפש היא כוח המעשה. אז כך, להבין, המעשה כשלעצמו הוא כולו חומר. עשיית מעשה, פעולה. אם אני רוצה לעשות מעשה שהוא משמעותי, מעשה של מתן צורה, שהוא אומר משהו, כשמישהו מעצב, לוקח חומר ומעצב אותו בצורה מסוימת, אז הוא מתכוון לומר פה משהו, במה שהוא עשה. מעשה כשלעצמו כולו חומר. מעשה משמעותי, מעשה של עיצוב, מעשה של מתן צורה, אז יש כאן גם משהו של דיבור. אני אומר משהו במה שעשית. כלומר, המעשה כשלעצמו הוא תמיד סוד החומר. צורה תמיד שייכת למה שנקרא דיבור. אם הצורה תמיד אומרת משהו, היא מבטאה משהו, יש כאן ביטוי, יש כאן אמירה, יש כאן דיבור. אז כשבן אדם מעצב, אדם מעצב לעצמו שולחן, אז הוא אמר פה, את מה הוא רוצה, לאיזה תכלית, מה הוא מתכוון. זה נקרא בלשון הגמרא, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. הוא מגלה פה משהו, מדבר, הוא אומר משהו עם המעשה הזה. זהו הצירוף של הדיבור למעשה, כוח הדיבור לכוח המעשה. אבל כל מי שכוח המעשה בלבד נמצא אצלו, זאת אומרת, כל מי שנמצא רק ברמה של העשייה בלבד, והעשייה הזאת לא מתכוונת להגיד שום דבר, אז האדם הזה נמצא בחומר. הוא נמצא בדרגה הנמוכה ביותר, שהיא נקראת חומר בלבד. זה חומר חסר צורה. אם יש לו צורה כלשהי, אז הצורה הזאת מיד נמחקת. לרגע אחד זאת הצורה הזאת, ברגע הבא זאת צורה אחרת. זה כנראה מה שמתכוונים רבותינו לגלות. זה נמצא בגר"א במקום אחד, נדמה לי שזה גם נמצא בארי עצמו, אני לא זוכר בכלל. זה מה שמתכוונים רבותינו לגלות, תוהו ובוהו בגימטרי הנפש. זאת אומרת, זהו החלק התחתון, החלק הנמוך. הדם הוא הנפש. הדם הוא הדבר המתאווה, הדבר שרוצה, והדבר שכל רגע הוא רוצה משהו אחר. כן. פה הוא קיבל את מה שהוא רוצה, אז כעבור דקה הוא רוצה משהו אחר, משהו שונה, משהו אחרת. כי הדם הוא הנפש. כשאנחנו מסתכלים בעולם, אז בעצם, כשאנחנו רואים את כל המציאות הפרוסה לפנינו, אז בעצם אנחנו רואים מציאויות, נקודות. דבר פה, דבר פה, דבר פה. אנחנו רואים בעצם דברים בודדים. אנחנו לוקחים את כל הדברים הבודדים האלה ומחברים אותם לתמונה שלמה, לתמונת עולם. אז מי שעולמו צר, אז תמונת העולם שלו היא צרה. הוא רואה את החלק הזה, את החלק הקטן הזה, הוא לא רואה חוץ מדלת אמותיו. כל מה שהוא רואה שם, זה העולם שלו. דברים אחרים, אז הם פשוט לא נכנסים בתחום של עולמו, הם לא. משהו מעבר לזה, לא נכנס לפה בפה. אדם שהוא גדול יותר, חכם יותר, מבין יותר, אז תמונת העולם שלו כוללת הרבה יותר פרטים. המבוקש הוא, המבוקש האמיתי, מה שנדרש מכל אדם ואדם, האדם נברא בכוח לתפוס את כל העולם כולו כדבר שלם. גם את העולם נתן בליבם. האדם בכוחו, לפי כך נברא האדם יחידי. האדם כשהוא נברא יחידי, זה משום שכל אחד ואחד, כל אדם ואדם, די בו כדי שעל ידו יתגלה כל מה שבורא העולם רצה לגלות. די בכל אדם ואדם. בכל יחיד ויחיד. יש לו מספיק בכוח כדי שעל ידו יתגלה כל מה שבורא העולם רצה לגלות. כל מי שנמצא להבין, כל מי שנמצא בדרגה של נפש, נפש בלבד, זה דבר ברור. הרי זה דבר פשוט, העיצוב, מתן צורה. אז אני יכול לתת צורה לכך וכך פרטים, ואני עושה אותם לכאילו כלל. אבל זה רחוק מאוד מלהיות כלל אמיתי. כל מה שאני כללתי פה, אז זה הכל פרט אחד קטן, שולי. בכלל יותר גדול. והכלל היותר גדול הזה גם הוא פרט קטן ושולי בכלל עוד יותר גדול. וזה סדר העלייה של צורת אדם. כך בן אדם צריך להתקדם, כך הוא צריך לעלות. כל מה שהיה צורה אתמול צריך היום להיות חומר. כדי לקבל צורה חדשה. זאת אומרת, אני צריך תמיד לעצב את זה מחדש. לעצב מחדש זה הכוונה. להבין את זה בצורה אחרת. לתפוס את הסוגיה על כל היקפה. וככל שהאדם גדל, אז הוא חייב לראות יותר, להבין יותר, לכלול יותר, לשים יותר דברים, להקיף יותר, ולתפוס את הצורה היותר גדולה של הדברים. הצורה האמיתית זה מי שתופס את כל העולם כולו, שלמה המלך. מי שתופס את כל העולם כולו, כל פרטיו, ויודע לתפוס אותו בצורה הנכונה, בצורתו האמיתית. כשכתוב בפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, וגומר, כמו שכתוב. אז שאלנו, מה עניין תורה בגילוי הזה? שהדברים נבראו בצורה כזאת שהם חומר, ואחר כך הם עוצבו כצורה, הם קיבלו צורה. מה גדר תורה בדבר הזה? מה בא זה ללמדנו? מה זה אומר לנו? מה הוא על מנת לעשות מהתורה הזאת? על מנת לעשות מהתורה הזאת, זה משום שכל מה שאנחנו חייבים לעשות בעולם הזה, כל תפקידנו בעולם הזה, זה במהלך הזה. בורא העולם ברא אותנו כאן, שאנחנו נברא את העולם, נעשה שותפים לבורא העולם במעשה בראשית. ובורא העולם שם אותנו כאן, וברא אותנו בצלם אלוקים, כדי שאנחנו נברא את העולם בצורה הנכונה. והתפקיד שלנו הוא תמיד לצאת מתוהו ובוהו ליהי אור. זהו המהלך תמיד, לעולם, בכל מצב שהוא, הנתון שלפנינו זה תוהו ובוהו. ואנחנו צריכים לעצב את זה, אנחנו צריכים לתת לזה צורה. אנחנו צריכים להוציא את זה מתוהו ולתת לזה צורה. באופן, העל מנת לעשות כאן, שבפסוק הזה, העל מנת לעשות זה כל מה שאנחנו חייבים בכלל, כתוב פה. אמרנו, בחינת הנפש, הדם, זאת אומרת, כל מי שתופס את כל הדברים בעולם, באופן כמו שהדם תופס אותה, אז הוא נמצא בתוהו ובוהו. ברור. הדם תופס את הדברים לפי תאוותיו. מה שאנחנו חייבים לעשות זה תפיסת הדברים בבחינה היותר גבוהה שנקראת רוח. אנחנו חייבים לבטא, להגיד משהו על ידי הדברים. כשהדם כשהדם קובע, הדם, נותנים לדם להיות הקובע, אז אנחנו יכולים להסתכל סביב ולראות איך הדברים נראים בזמן שהדם קובע. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה שאנחנו חייבים לעשות זה לקחת את כל המערכת הזאת, כל המערכת, כל מה שניתן לנו, כל מה שניתן לנו, צריך להבין ולדעת, אדם יש לו מה לומר על כל דבר ודבר בעולם. אדם זאת מערכת שלמה, מערכת שלמה. אדם מגיב על כל דבר ודבר, כמו שדם יודע להגיב. זאת בחינת הנפש, זאת הבחינה הנמוכה של העולם, זאת בחינת החומר שישנה בעולם. האדם נברא כמדבר, האדם נברא כרוח ממללה, רוח ממללה. תפקידו של האדם זה לתת לכל הדברים האלה מילים, לפרש אותם, לבאר אותם, להפוך את כל הדברים כולם, את כל המערכת שמוגשת לפנינו, להפוך אותה לדיבור. מה היא אומרת? לשמוע מה כביכול בורא העולם אומר לנו בדברים האלה. מהו הדיבור שמונח? הדם לא שומע דיבור. הדם לא שומע דיבור.
אדם מעורר למעשה, אדם מעורר לתגובה, או למעשה כזה או למעשה כזה. אבל הדם כמו שהוא לא שייך לדיבור. מערכת הדיבור לא נמצאת בדם. מערכת הדיבור נמצאת ברוח. אנחנו חייבים להשליט. זאת החובה. אנחנו חייבים לתת צורה לכל נקודה ונקודה שבחום. להפוך כל עצם בבריאה לדיבור. לכן, אמרנו את זה פה עשרות פעמים, לכן כל הדברים בעולם נקראים דברים, בלשון הקודם. עוד הבדל שיש בין הדם לבין הדיבור. הדיבור הוא תמיד כלל, והמערכת של הדם היא תמיד פרטית. זאת אומרת, היא תמיד מתייחסת למאורע המסוים הזה. אין בה שום הכללות, אין בה שום תפיסת כלל. בדיבור, הדיבור הוא תמיד כללי. הדיבור מדבר במושגים, מדבר במערכות שהן חייבות להיות כלליות. אין אפשרות לדבר דיבור פרטי, אין מילה פרטית לכל מאורע או מאורע. הדיבור לוקח כל מאורע ומכניס אותו למערכת כללית יותר. הדיבור הוא תמיד כלל והדם הוא תמיד פרט. זה סוד בעשרה מאמרות דברי העולם. ועלו במאמר אחד היה יכול. עשרה מאמרות, וגם זה דבר ש... מתבאר בדברי המהר"ל בכמה מקומות. מספר עשרה עניינו לקחת הרבה פרטים ולהפוך אותם לכלל. המספרים של הפרטים הם עד עשרה. מספר עשרה זה מספר שאוסף, מקבץ את כל הפרטים והופך אותם לכלל. זה נקרא עשרה. העשרה זה מספר שלם. זה בכל אופן מה שמתכוונים חזל לומר. כן? זה מה שהתורה מתכוונת לומר כשהיא מדברת על עשרה. עשרה תמיד, בכל מקום שיש עשרה. ציבור, עד שזה מגיע לעשרה, אז האנשים האלה הם פרטים, כל אחד ואחד הוא לעצמו. אין מה שיצרף ביניהם. אין מה שיחזיר אותם לכלל, אין מה שיהפוך אותם לשם ציבור. עשרה אנשים הופכים להיות ציבור. עשרה אנשים נעשים כלל. כאן כל הפרטים כולם מתקפצים ונעשים דבר חדש. הם נעשים ציבור. בעשרה מאמרות נברא העולם, מתכוונים לומר, יש בעולם כל הפרטים כולם והם באו כפרטים. אבל בעשרה מאמרות נברא העולם. העולם לא נברא מלכתחילה ככלל, אלא הוא נברא כפרטים שמתקפצים לכלל. ממש כמו שכתוב בפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ומלכתחילה היא הייתה בחינת חומר בלבד, והחומר הוא לעולם ריבוי, אין מה שיכלול אותו. בחומר, זה אחד הדברים שהמהר"ל מגלה, כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. המהר"ל מגלה, הדבר החומרי ביותר שישנו בעולם הזה, זאת אומרת, הדבר שהוא הכי פחות ניתן לעיצוב, זה מים. מים זה דבר שאי אפשר אי אפשר לקבץ את זה ביחד, אי אפשר לעצב את זה. מים לא מקבלים צורה. אם מים מקבלים צורה, זה רק אם שמים אותם בתוך משהו אחר, אז המים מקבלים את הצורה של אותו כלי. אבל מים כשלעצמם לא ניתנים לעיצוב. אי אפשר לעשות איתם שום דבר. שום צורה הם לא מקבלים. לכן, אומר המהר"ל, אין מילת יחיד על מים בלשון הקודש. מים טיפה אחת של מים, והמים הרבים שבכל העולם כולו, אז זאת אותה מילה. אין מילת יחיד למים. החומר תמיד בא בריבוי. תמיד בא כפרטים. עיצוב, יצירת כלל מהדברים האלה, במים אי אפשר לעצב אותם. המים לא, הם לא באים יחד, הם לא מצטברים, הם לא מתקפצים, הם תמיד מתפזרים. אלא אם כן מאלצים אותם, שמים אותם בתוך כלי ולא נותנים להם לצאת. אבל טבעם שלהם, כמו שהוא, טבעם הוא פיזור. פיזור. התפשטות, התרבות. לא, התכונה שלהם היא לא, לא להצטבר, לא להתקבץ, אלא להתפזר. המים הם תמיד פרטים. הם לעולם לא כלל. לכן הם ברבים. בעשרה מאמרות נברא העולם. כביכול בורא העולם ברא בעשרה מאמרות את העולם. עשרה מאמרות עניינה. פרטים, אבל הפרטים האלה יכולים, צריכים להתקבץ יחד לכלל. זה עניין בעשרה מאמרות נברא העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. פירוש, הלא במאמר אחד היה יכול. ומה תלמוד, מה התורה מלמדת אותנו? זאת אומרת, מהי ההלכה למעשה שיש לנו מהעובדה שהעולם נברא בעשרה מאמרות? זה ללמד אותנו שכאן מקום העבודה שלנו. כאן מקום העבודה. כאן רשעת הרשעים וכאן צדקת הצדיקים. הרשעים מתים את הדברים לפיזור, מחזירים את הדברים לפרטים, והצדיקים מחזירים את הדברים לכלל. הצדיקים מחברים, יתפרדו כל פועלי עוון. עניינם של הרשעים בעולם, קשר רשעים, כתוב בגמרא, אינו מן המניין. קשר רשעים לא נקרא קשר. בפסוק כתוב, יתפרדו כל פועלי עוון. הרשעים הם הולכים לקראת פירוד, הם מתפרדים והולכים. דהיינו, כאן בנקודה הזאת, בנקודה הזאת, כאן עיקר התפקיד, כאן עיקר העבודה של צורת אדם בבריאה. אם אנחנו נוטים, אנחנו הולכים אחרי הפירוט, הפירוט זה נקרא, הפיזור, בחינת הדלת שבהי, או שאנחנו הולכים לקראת ההכללה, לקראת תפיסת נקודת העיקר, נקודת המרכז, שהיא מחברת את כל הפיזור כולו. בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? מה מלמדים אותנו? מה התורה שניתנת לנו בעובדה הזאת? מה מלמדים אותנו בזה שהעולם נברא בעשרה מאמרות? מה תלמוד לומר? מה זה מלמד אותנו? והלא במאמר אחד היה יכול להיברות. הייתה אפשרות שהבריאה תיברה מלכתחילה ככלל וכך היא תינתן. אבל אז לא היה מקום לעבודה. אז לא היה מקום לא לרשעת הרשעים ולא לצדקת הצדיקים. מקום העבודה שלנו זה שרואים עשרה, אז אנחנו יכולים לתפוס חלק ואנחנו יכולים לפזר את זה ולהפוך את זה, להחזיר את זה לפרטים, ואנחנו יכולים לקבץ את זה, לצרף את זה ולהחזיר את זה לכלל. זה נקרא בעשרה מאמרות. כאן בדיוק, כאן נמצא, כאן מקום העבודה. העולם נברא בעשרה מאמרות כדי להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה זאת אומרת מאבדים? מאבדים זה נקרא שהם לא תופסים את בחינת העשר, את בחינת הכלל, אלא שהם מחזירים את זה לפרטי. זה נקרא להחריב את העולם, כמו כל חורבן. חורבן לוקח בית בנוי שהוא מצורף מפרטים ומחזיר אותו לפרטים. זה נקרא חורבן. כל חורבן מחריב דבר בנוי. הצדיקים הם בונים את העולם. אל תקרי בנייך אלא בונייך. הרשעים נקראים מהרסייך ומחריבייך. כלומר, העולם ניתן לנו כך, כפרטים עם אפשרות לכלול אותם. כשהדברים נתפסים כך, אז התפקיד שלנו הוא לקחת את הפרטים ולהחזיר אותם לכלל. רשע הוא מי שעושה את ההפך. מי שלוקח הוא מושך את הדברים מתוך הכלל, מושך אותם מתוך הצורה ומחזיר אותם לחומר, מושך אותם מתוך הדיבור ומחזיר אותם לדם. הדיבור הוא סוד הצורה, הדיבור הוא סוד הכלל. הדיבור מדבר, אז הוא מצרף מילים, מצרף משפטים, מצרף מאמרות. כשהדברים נתפסים דרך הדם, דרך הנפש, אז כל פרט ופרט נתפס כפרט בפני עצמו. בזמן שהדם רותח, אז הדם לא רואה לפניו רק את הפרט הזה ואת הרגע הזה. הוא לא יודע שום דבר. זה טבעו של דם. אבל טבעו של דיבור הוא לקחת את הדבר הזה ולהכניס אותו למערכת, מערכת שלימה. להכיל על כל דבר ודבר את כל המערכת כולה. זה נקרא דיבור. הדם הוא הנפש. הדיבור הוא הרוח. זאת התורה של מעשה בראשית. התורה של הפסוקים הראשונים בתורה. התורה הלכה למעשה. מה אנחנו מחויבים מתוך והארץ הייתה תוהו ובוהו ורוח אלוקים מרחפת על פני המים? מה זה מחייב אותנו? מה זה אומר לנו? במה זה תורה בשבילנו? מה זה על מנת לעשות שיש מהתורה הזאת? בהמשך דברי המדרש כתוב, על המשך הפסוק, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אז כתוב כאן בהמשך המדרש, ורוח אלוקים זו רוחו של מלך המשיח. רוחו של מלך המשיח. מלך המשיח עניינו לעצב את העולם מחדש בעיצוב שלם מלא, לתת לו את הצורה האמיתית. זאת רוחו של מלך המשיח. אז והארץ הייתה תור ובור וחושך על פני תהום, זה כל החלקים שהם מושכים בכיוון חורבן, בכיוון פירוט, בכיוון יציאה מן הכלל, בכיוון יציאה מן הצורה, מן הרוח אל הנפש, מן הצורה אל החומר. אבל רוח אלוקים מרחפת על פני המים, כי יונה, כמו שרש"י אומר, היא יונה שמרחפת על הקן, נוגעת ואינה נוגעת. היא נמצאת כך, באופן כזה, שאפשר למשוך אותה, אפשר לקחת אותה, אבל אפשר גם לתת לה לרוף. היא לא חלק מרחפת על פני המים. אפשר להרחיק אותה ואפשר לקרב אותה. כתוב כזורחו של מלך המשיח. אני רוצה כאן להמשיך את מה שהתחלנו, זאת אומרת, להמשיך בנושא שלנו לעוד נקודה אחת, נקודה עיקרית. יש עוד בחינה אחת ברוח ובנפש, עוד בחינה אחת. הרוח הולכת, ופירוש המילה נפש זה מנוחה. רוח נחה זה דבר שסותר את עצמו. אין מציאות של רוח, ברגע שהרוח נחה היא לא רוח. עניינה של הרוח זה שהיא מנשבת, אז היא נקראת רוח. כשהרוח נחה, כשהרוח לא הולכת, כשהרוח לא ממשיכה, אז היא מפסיקה, היא חדלה להיות רוח, כמובן. הנפש, נפש זה לשון מנוחה. והיא נפש. שבת ואי נפש. פירוש המילה נפש, זה כמו שידוע. אז נמצא שהנפש והרוח חלוקים זה מזה גם בנקודה הזאת. הנפש עומדת והרוח הולך. רוח הולך ולא ישוב. הרוח עניינה בהילוך. הנפש עניינה במנוחה. והנפש באמת מושכת לכיוון מנוחה, והרוח מושכת תמיד בכיוון פעולה, בכיוון עשייה, בכיוון ללכת הלאה. באופן, רוח בעצם מציאותה, עצם טבעה, מהות, רוח, זה פעולה. מהות נפש זה מנוחה, הפך פה. אפילו אם הנפש, כמו שבפסוק כתוב, אם יש את נפשכם, כן, זאת אומרת, הנפש היא לשון רצון, אבל הרצון כאן זה רצון שהדבר יעשה מיד, ואני לא רוצה את הדבר, אני לא רוצה את ה... אני רוצה את המנוחה שתבוא אחרי זה. ההפך מרצון, פה הזכרנו את זה פה כמה פעמים, ההפך מרצון שעניינו ריצה, הליכה אל, בלי הפסק. הנפש, הנפש, גם כשהיא רוצה משהו, אז היא רוצה את המנוחה שבאה אחרי ההליכה. היא מתכוונת לה, היא מתכוונת למנוחה שבאה אחרי. הנפש מתכוונת תמיד לוואי נפש. כאן ישנה נקודה נוספת, יש כאן נקודת עומק מיוחדת. בבחינה הזאת שנקראת רוח, אז הבחינה הזאת היא נתפסת כדבר, זאת אומרת, כל מי שמציאותו ברוח, אז הדבר הזה לעולם לא יפסיק. זה דבר שתמיד הולך הלאה והלאה והלאה. אחרת הדבר מאבד את עצמו, אחרת הדבר מאבד את עצם מציאותו. עצם מציאותו היא בהילוך, בהמשך, בהלאה, הלאה, הלאה. כל מי שמציאותו היא בנפש, כל מי שכך הוא תופס את המציאות, אז אין בעצם צורת המציאות, ההמשך לא מונח בעצם צורת המציאות. להפך, הדברים קטועים, הדברים מפסיקים. האדם תמיד נופש, בעצם, זאת אומרת, מציאותו בעצם היא מנוחה. אם הוא רוצה משהו, אז פשוט הוא רוצה שיהיה לו יותר נוח. איך נראה בן אדם שהוא רובץ, כן, שוכב? שוכב כמו שבן אדם יודע. בן אדם כשהוא נראה נח, כן, כמו שבן אדם נראה בנופש. אז אם הוא עושה איזושהי תנועה, זה רק כדי שהמנוחה תהיה נוחה יותר. אין שום דבר שיזיז אותו, רק ידיעה ברורה שאחר כך יהיה לו נוח יותר. כך נראית הנפש. כל מי שמציאותו כאן, אז הדבר הבסיסי, זאת אומרת, הבסיס הוא תמיד נפש. וכל מה שהוא עושה זה רק כדי שהנפש תהיה, כדי שהנופש יהיה טוב יותר, נוח יותר. בזמן שהמציאות עצמה היא ברוח, אז התפיסה הבסיסית היא הפוך. כדרך, בגמרא כתוב, הגמרא בסוף ברכות ועוד מקומות, צדיקים כתוב בגמרא, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוקים בציון. למסתכלים, זאת אומרת, כל מי שמציאותו, הוא תופס את הנפש, זה נראה כמו עונש. למה לצדיקים מגיע כזה עונש? אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הזה. למה מגיע להם כזה? ברור, זה מובן מאליו. העונש הוא עונש בשביל זה. להפך, אין מציאות אחרת. המציאות היא כולה הילוך. המציאות היא כולה הלאה. הלאה, ללכת. להמשיך. או כמו שאומרים, להתקדם. לעלות, הלאה, הלאה, תמיד. הרוח תמיד ממשיכה ללכת. לא שייך שהרוח תעצור. מציאותה הוא ההילוך, הנשיבה, ההמשך. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, וזה, זה שכרם. בעולם הזה מוכרחים לישור. בעולם הבא גם על זה אפשר לרקח. אז תמיד אפשר ללכת. תמיד אפשר להמשיך בלי הפסק. זה השכר הגדול. כשכתוב בחזל, על ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זו רוחו של מלך המשיח, כמו שכתוב. כמו דעת אמר ונחה עליו רוח השם. זאת רוחו של מלך המשיח. מלך המשיח הוא זה שרוחו של מלך המשיח היא זאת שמביאה את העולם, שהעולם הוא כולו דם, כולו נפש, כולו עצלות, כולו עפר. מה שמביא את העולם להמשיך, להלאה, לבחינת רוח, זאת רוחו של מלך המשיח. מאוד ידוע לשון הרמב״ם. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. וכולו, כמו שכתוב כאן ברמב״ם. הרמב״ם מוסיף, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. כתוב כאן ברמב״ם, וזה דבר חידוש, שכבר עמדו על זה הרבה. וצריך, כדאי להבין את הדברים בשורשם. איפה מצאנו שמי שאינו מחכה לביאתו הופך להיות כופר? כופר זה מי שמכחיש את עצם מציאות הדבר. אבל אם מציאות הדבר לא מוכחשת על ידו, אלא שהוא לא מחכה לזה, הוא לא רוצה את זה. לא רוצה, זה לא נוח. גם זה עושה אותו לכופר. במה הוא כופר? במה הוא כופר? לשון כופר, שכתוב בש"ס תמיד, שאחד תובע מהשני, תן לי, מנה לי בידך, והוא כופר. פיקדון הזכרתי בידך והוא כופר בפיקדון. זאת נקראת כפירה. מישהו טוען טענה מסוימת והשני כופר בטענה. מישהו אומר דבר שנראה בעיניו אמת, השני כופר בזה. הוא אומר שזה לא אמת, זה שקר. איפה נמצאת כפירה באי ציפייה לביאתו? בזה שאנחנו לא מחכים לביאתו. מי שאינו מחכה לביאתו, אז הוא נהיה כופר. מה הכפירה בלא מחכה לביאתו? איפה כאן נקודת הכפירה בלא מחכה לביאתו? שורשם של דברים, וזה מה שמתבאר פה, מה שאנחנו דיברנו עכשיו. שורש הדברים. להבין. עוד מתחילת הבריאה, שכתוב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אז כתוב זאת רוחו, כמו שאמרנו, זו רוחו של מלך המשיח. פירוש, כל מי ש, כמו שאמרנו, כל מי שהמציאות נתפסת אצלו בחינת רוח, לא בחינת נפש, הרוח תמיד הולכת, וההליכה הזאת חייבת להיות לקראת מלך המשיח. זאת רוחו של מלך המשיח. הרוח הרי הולכת לאן? אז היא הולכת לקראת תיקון, לקראת מתן צורה אמיתית לכל העולם. עניינה של הרוח, הרוח הולכת, אבל בעצם מציאותה היא הולכת, והיא הולכת הלאה והלאה והלאה, עד לאן? כיוון שהרוח היא סוד הצורה בעולם, אז הרוח הולכת לקראת מתן צורה לכל העולם כולו. מי שלא מאמין במלך המשיח, אז הוא מובן, הוא נקרא כופר. מי שלא מחכה לביאתו, לא חי ברוח. מי שלא מחכה לביאתו, הוא בהכרח כופר. מי שלא מחכה לביאתו, מציאותו בנפש ולא ברוח. הוא חי בדם, הוא לא חי בדיבור. הוא חי בנפש ולא חי ברוח. צריך להבין, בחינת התוהו בעולם. בגמרא כתוב כך, הגמרא אומר, שיט אלפי שנים קאי אלמה, 6,000 שנה עומד העולם, צריך לעמוד העולם, זאת אומרת זה זמנו של העולם. 2,000 תוהו, 2,000 תורה ו2,000 ימות המשיח. כך כתוב. והרמב"ן כבר מבאר, הרמב"ן במעשה בראשית, בסוף הפרשה הראשונה. אז הרמב"ן מבאר שזהו השיט אלפי שנים, זה כנגד אותם 6 ימים, אותם 6 ימי בראשית, וזה נראה, אותם שיט אלפי שנים נראים כמו שנראו ימי בראשית. 2 הימים הראשונים היו כולם מים, 2 הימים האחרים זה היה היום של הימים של של תראי היבשה, של כליית המאורות, תראי היבשה ו גידול הצמחים, העצים והצמחים והכל, ותליית המאורות ביום הרביעי. אלה 2 הימים של כנגד תורה. הרמב"ן מבאר את זה יותר. 2,000 ימות המשיח זה הימים של בריאת בעלי החיים. אלה הם הימים של ימות המשיח. כשהתורה באה לעולם, התורה נמצאת בעולם כדי להוציא מן התוהו. 2,000 תוהו נגמרו כשהתחילו 2,000 תורה. כמו שכתוב, רש"י אומר בעבודה זרה, כשאברהם אבינו היה בן 52, בן נון ב',
אז התחילו 2,000 תורה. התורה מוציאה מתו. מי שלא מחכה לביאתו של המשיח, אז הוא כופר בכל התורה, לא בדברי, כמו שכתוב בהמשך לשון הרמב"ם, לא בדברי הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו הוא כופר. עצם עניינה של התורה שהיא באה להוציא מתוהו, היא באה להעמיד את הבריאה על מציאות הרוח, והרוח הזאת היא מתן צורה, ומתן הצורה הזה סופו שהוא ייתן צורה לכל הבריאה כולה, וזה מלך המשיח. מי שלא מחכה לביאתו, מי שלא מחכה לביאתו, פירוש הדבר שהוא חי במערכת אחרת. כל מי שחי במערכת הרוח, אז בשבילו הילכו מחיל אל חיל זה שכר ולא עונש. כל מי שבשבילו ילכו מחיל אל חיל זה עונש ולא שכר, זאת כפירה בתורה. אבל הכפירה הזאת היא כפירה בכל התורה. כל תפיסה של כל המציאות כולה, כל מי שתופס את כל המערכת, את כל המציאות כולה, את כל מה שניתן לנו, את כל מעשה בראשית כולה, כל מי שלא תופס אותם בבחינה הזאת של ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כל מי שלא תופס שעיקרה של הבריאה, עיקר מציאותה, זה בצורה, והצורה הולכת וחלה על העולם עד שהיא תחול על כל העולם כולו. כשכלל ישראל עמדו בהר סיני, אז אמר בורא העולם, אם ישראל מקבלים את התורה מותר, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. תוהו ובוהו זה חורבן העולם, זאת אומרת, זה החזרת העולם למצב שהוא חסר צורה לחלוטין. זה חורבן. כל מי שמחזיר את העולם לתוהו ובוהו, כופר בכל התורה. נמצא אם כן. כל מי ששם את מציאותו, עוד פעם, כל מי ששם את מציאותו על הדם ולא על הדיבור, על הנפש ולא על הרוח, על החומר ולא על הצורה, על התוהו ולא על רוח אלוקים שמרחפת על פני המים, כל מי ששם שם את מציאותו, אז הוא כופר במציאות האמיתית. הוא כופר במציאות האמיתית של הבריאה. הוא מוציא את עצמו, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זאת הכפירה האמיתית. מי שאינו מחכה לביאתו, אז לא בדברי הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. כשקוראים את פרשת בראשית, אז אנחנו חייבים ללמוד את אותם דברי תורה שיוצאים מתוך הבראשית עצמו. אלו הם דברי התורה בשבילנו, לפי ערכנו. אלו הם דברי התורה של הבראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ, אותה ארץ שברא אלוקים, הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, וזאת מה שאנחנו חייבים. זהו הדבר שאותו אנחנו חייבים לעשות פה בארץ. זאת חובתנו פה בארץ, כשאנחנו נמצאים פה בארץ. הארץ כשלעצמה, מצד עצמה, היא תוהו, בוהו, חושך, תהום. מה שאנחנו חייבים פה לעשות זה לבנות בחזרה את סוד 10 מאמרות של הבריאה, להחזיר את הבריאה לכלל, להחזיר את הבריאה, להעביר אותה מתוהו
לרוח, מתוהו לצורה, מנפש לרוח, מדם לדיבור, מדם לאדם שהוא מדבר. לא צריך להכביר מילים, לא צריך להרבות דברים. כל אחד יודע שמי ששליט היום בעולם זה אדם. אדם הוא זה ששליט היום בעולם. אדם הוא השליט, אדם הוא הקובע. אדם הוא הדבר היחידי שמתבטא בעולם הזה. העולם שלנו הוא עולם שכולו דם. בגמרא כתוב, זכרנו, בגמרא כתוב, בריש כל מראין אנ אדם. הדם הוא ראש למחלות. אנחנו מקבלי התורה, בעולם שכולו דם. טוב, אני לא מתכוון לדם שנשפך, אני מתכוון להפך, לדם שלא נשפך. כמובן, מדם שלא נשפך יוצא דם שנשפך, כמובן, זה הרי ברור. התורה של מעשה בראשית שלנו, זאת התורה שאנחנו מחויבים בה. בדם, דם יש גם לבהמות וחיות. צורת הדם, צורת האדם, עיקרה בזה שהאדם הוא מדבר. רוח ממלא לה. זה מה שרצינו לבאר היום. ללמוד את אותם דברי תורה שיוצאים מתוך ממש הפסוקים הראשונים בתורה. השם יעזור לנו שבמהרה בימינו יתקיים ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר.